בוקר טוב. היום אנחנו נעסוק בקשר המיוחד שאנחנו מוצאים פרשת השבוע ויום ירושלים הבא בעקבותיה ביום ראשון, במוצאי שבת. אין דבר שלא רמוז בתורה. פרשת בחוקותיי אנחנו מוצאים את קדושת ירושלים. איפה מוצאים קדושת ירושלים? אז אני אתחיל בהומור, בהומור, ואסיים ברצינות, בהומור שאבא שלי היה אומר שבכל התוכחה יש בסך הכל דברים טובים. כתוב בתורה דבר היום ונורא בתוכחה לפניכם, ואכלתם בשר בניכם ובשר בנותיכם תאכלו. דברים איומים שקרו בזמן החורבן, בזמן הקללה. אבל היום אנחנו רואים שהדבר הזה התהפך לברכה, בייחוד במכון מאיר. מה אני רוצה להגיד? יש משפחות שהבנים חזרו בתשובה, ומרוב שחזרו בתשובה הם כל כך מחמירים עד שהם לא אוכלים אצל ההורים. אז יש כאלה שאומרים להורים, כשאנחנו באים תעשו לנו הכשר של הרב רובין והכשר שעירית, אז יש הורים שאומרים מה אתה תלמד אותנו מה לאכול? לא תבוא ולא תאכל, ואז נוצר מתח בין ההורים, שאצל ההורים לא כשר, ואצל הילדים כשר או אפילו כשר, אלה מקבילים הכשר אחר. ויש הורים שיש להם שכל, אז הם אומרים, טוב, ידעו, שלוש מערכות כלים, אחד טרף שאנחנו אוכלים, ואחד כשר שאנחנו אוכלים של הילדים, ואחד פרווה. זאת אומרת, ההורים האלה עושים למען הילדים הכל. אבל יש כאלה, גם הפוך, שההורים חזרו, הילדים חזרו בשאלה, ואי אפשר לאכול אצלם בבית. אז התורה אומרת, ואכלתם בשר ביניכם, יש כאן ברכה שיהיה לכם מותר לאכול בשר אצל הילדים. סבלו לכם תוכלו. בעיית הכשרות לא תתעורר, כי בדור שלנו, של מכון מאיר, אז מכון מאיר מחנך לאהבת ההורים, ושילעבוד הבנים, ואלה בנים על אבותם, והרי כתוב אצל בלעם, ויפוך השם לוקחת לך את הכללה לברכה, זאת אומרת, הברכה היא שיהיה מותר ואפשרי לאכול בשר אצל ההורים, ואז שלום וחבר היות, ואני אומר לכם בכנות, שיש הרבה תלמידים במכון מאיר, ואפילו מיושבים בשיעור הזה, שההורים שלהם מחזיקים מערכות כלים, מיוחד בשביל הילדים, הילדים יבואו, רוצים לראות הנכדים, והנכדים הרי זה מגנט נפלא, אז ברור בשביל הנכדים עושים כשרות, ולכן הכתוב אומר, ואכלתם בשר בניכם, שיהיה מותר לכם חלק, בלי מערכות כלים, זה יהיה לכם מותר לאכול בשר אצל הילדים. עד כאן בהומור. ההומור הזה, הבדיחה הזאת, מטרתה להסביר פסוק אחר, ביתר העמקה, בעניין קדושת ירושלים. כתוב דבר היום ונורא, ונתתי את עריכם חורבה, והשימותי את מקדשכם, ולא אריח בריח ניחוחכם, והשימותי אני את הארץ, ושממו עליה אויביכם היושבים בה. אז האם זה ברכה או כללה? זה כללה איומה, אבל בתוך הכללה, כמו שאמרתי, יש גם כן ברכה. קודם כל, שממו עליה אויביכם היושבים בה, כידוע, כל המבקרים בארץ ישראל, כמו המכתב המפורסם של מרק טוויין שכתב אותו ב-1800 שהוא בא לארץ וארץ שוממה ועזובה ולא מיושבת וארץ רעה ומלאה חוליים ולא כדאי לבקר בארץ, התקיים הפסוק ושמעו עליה אויביכם היושבים בה. כשאויבינו יושבים עליה הם שוממים, וכשעם ישראל חוזר לארצו הרי זה הקץ המגולה שהארץ נותנת פירותיה לבניה בעין יפה. כמו שאני בעצמי זוכר, שאני בחיים שלי עד גיל 9 לא ראיתי תפוח עץ ולא אגס, ועד שדודה שלי וסבתא שלי באו מארצות הברית לבקר בארץ, כי סבתא שלי המציאה איזה סיסמה, היה איזה ארגון שנקרא קר, שהיה עוזר מתחילת קום המדינה, היה מצב קשה, אז אמרו לי המציא סיסמה, אז המציאה סיסמה לסובה ולא לרזון, קראו לזה סובה לארגון הזה, אז בזה היא קיבלה פרס נסיעה לארץ, אבל היא קיבלה כרטיס אחד במטוס, אז היא אמרה, וסבא שלי איך יבוא? אז היא אמירה את זה לשתי כרטיסים באונייה. אז באו שניהם לארץ, והביאו לי מתנה, תפוח עץ ואגס. בשבילי זה היה כמו לראות איש מארץ הודו, כמו שכותב הכוזרי, שלא יודע איפה זה הודו, רק יודע שהודו זה בין הארץ לשמיים, כדודו פישר שר, הודו על ארץ ושמיים. אז גם התפוח עץ היה בשבילי מין משהו שלא ראיתי, כי בארץ כידוע היה רק עד אז תפוזים וגזר, ועשו תנאי, אם אתה תקנה תפוזים אתה תקבל גזר, ככה היה ירקן שלנו עושה תנאי, כלומר שאפילו הירקות היו במסורה ובתלושים, בקצבה, בזמן דוב יוסף, מי שזוכר מה אני מדבר. אז אם כן יש ברכה שהיום כל אחד יש לו בבית מלא אגסים, מלא תפוחים, מלא נקטרינות, שבע של פירות, זה ברכת הארץ. אז אם כן, התוכחה יש בה גם כן ברכה, שהאמו עליה אויביכם היושבים בה, ואפילו בעקורי גוש כתיף, קרה דבר פלא, שאחד מהפועלים שהיה חבר, הרי עד שהיה הסכם אוסלו, הפועלים מאז היו חברים של אנשי גוש כתיף, ולא היה ביניהם, היו חברים, היו בהם אחד לשני לסמכות של פדיון הבן וכיוצא בזה, אז אחד אומר לשני, אחרי הפינוי, אחרי הקירת גוש כתיף, אומר לו, שמע, אתם מחשפים היהודים, אומר לו, מה מחשפים? אומר, אני עבדתי אצלך בחממות, והיינו עושים פלפלים לייצור, והיה יוצא פירות נדרים, פתאום החזרתם לנו את השטחים, וכל הארץ, מה שאני מוציא, יוצא לי כמושים ושרופים, פלפלים דאויים, ואני עבדתי אצלך, הוא אומר. אז אני לא מבין את זה. אני יודע את כל הסודות, אני יש לי חממות, אני קיבלתי את הקרקע שלך, ואני לא מצליח להוציא פירות. זהו, משלך היום לחלוצית, חלוציות, 1, 2, 3, רואה שם יישובים נדרים, איזה איכות פירות לייצור. אם כן, נתקיים פסוק שאמרו עליה אויביכם היושבים בה. אבל אני רוצה לדבר על הפסוק, והשימותי את מקדשיכם. אז פלא, השימותי את מקדשיכם, אחרי שהם שוממים, אז הם כבר לא מקדשיכם, אז למה נאמר והשימותי את מקדשיכם? הרי אם הם שוממים וחרבים, הם לא מקדשיכם. אומר הרמב"ם מכאן, שקדושה ראשונה שקידש דוד ושלמה, קדשה לשעתה וקדשה לעתיד לבוא. זאת אומרת, קדושת ירושלים אינה בטלה לעולם. שואל הרמב"ם, ולמה אני אומר שקדושת הארץ היא בטלה מפני האויבים, וקדושת ירושלים לא בטלה מפני האויבים? למה בקדושת הארץ אני אומר שקדושה היא מכוח עזרה שעלה לארץ, וקדושה ראשונה שבית המקדש אני אומר שהיא קיימת? אומר הרמב"ם, קדושת ירושלים מפני השכינה, והשכינה לא זזה ממקומה לעולם. יוצא שמה שכתוב בפרשה שלנו, שהיא בדיוק השבוע ביום כ"ז באייר יהיה בשבת, יום ראשון יהיה כ"ח אייר, והשימותי אני את מקדשיכם, זה בא לרמז אותו כלל. על פי ששוממים, בקדושתם הם עומדים. כלומר שקדושת הארץ, הרי קדושת הארץ, הרי קדושת הארץ, הרי היא קיימת לעולם. קדושת הארץ היא בטלה מפני האויבים, אבל קדושת ירושלים והמקדש, אומר הרמב״ם, הרי היא קיימת לעולם. אז באתי לדבר על מצוות אמירת ההלל ביום שחרור ירושלים. האם מצוות הלל ביום שחרור ירושלים זה מידת חסידות? שאנחנו רואים שרק חסידים ואנשי מעשה וכל הציבור בארץ אפשר להגיד שאומר הלל ביום ירושלים, קשה להגיד את זה. אז האם מי שאומר הלל ביום ירושלים זה מידת חסידות, או שזה מצווה מהתורה, או שזה מצווה מדברי סופרים? מה העניין הזה של ההלל ביום ירושלים, והוא הדין ביום העצמאות, מה עניינו של ההלל הזה? אז כותב הרמב״ם בספר המצוות, כלל הראשון, כלל הראשון, אין למנות במצוות מצוות דרבנן. והוא אומר דבר ברור, כתוב 13 מצוות, נאמרו למשה בסיני, איך נאמר על דבר שהוא דרבנן שהוא מכלל המניין? אז למה אני עושה מזה כלל אמרה וכלל חשוב? האירון הוא על כך שכבר טעו בזה, אומנו נר חנוכה ומקרא מגילה בכלל מצוות עשה, וגם 18 יום שגומרים בהם את ההלל מנו את זה מצוות עשה. אכן יש להסתכל בתמיהה, אומר הרמב״ם, מי ששומע את דבריהם נאמרו למשה מסיני ומונה קריאת ההלל, הלל שיבח דוד לפני השם יתברך, ודוד זה דאורייתא, לא נצטווה בזה משה. משה נצטווה לצוות את דוד לומר הלל? לא. אז קריאת ההלל שיבח דוד, אז איך כתוב שזה דאורייתא? באמת זה בא הלכות גדולות, שבא הלכות גדולות מונה נר חנוכה ומקרא מגילה והלל מונה אותם שיהיה דאורייתא. אז אומר, איך זה יכול להיות? הרי התלמוד שואל על נר חנוכה וכאן ציוונו, אומר מילות אסור, משהו שזה דרבנן. ככה מאיר הרמב״ם על בעל הלכות גדולות. אבל האמת, שמי שמסתכל בגמרא במסכת פסחים, יכול להבין את הצד שההלל יהיה דאורייתא. למה? כי כתוב בגמרא במסכת פסחים, דף קוף י' ז', תנו רבנן, הלל זה מי אמרו, מי אמר הלל? רב לזר אומר, משה וישראל אמרו בשעה שעמדו על הים. בשעה שעמדו על הים, ואמרו, אז ישיר משה, הם אמרו, לא לנו השם, לא לנו. משיבה רוח הקודש ואומרת להם, למעני אעשה. אז אם משה וישראל אמרו, זה דאורייתא או דרבנן? משה וישראל אמרו. רב יהודה אומר, יהושע וישראל אמרו, בשעה שעמדו עליהם מלכי כנען, הם אמרו לא לנו, ובשברוך הקודש ואומרת, למעני למעני אעשה. רב לזר המודעי אומר, דבורה וברק אמרו, שמד עליהם סיסרה. רב לזר בן עזריה אומר, חזקיהו וסיעתו אמרו, בשעה שעמד עליהם סנחריב. אז חזקיהו כן אמר שירה לפי הדעה הזאת. רבי עקיבא אומר, דניאל, חנניה, מישאל ועזריה אמרו, בשעה שעמד עליהם נבוכדנצר הרשע, ויצאו מתוך כבשן האש. רבי יוסי הגלילי אמרו, מרדכי ואסתר אמרו, בשעה שעמד עליהם המן הרשע. עד כאן דעות של תנאים, שהמשותף לכולם, שהם תנאים יחידים, ואינו שמותם. רבי אליעזר, רבי יהושע, רבי אלעזר המודעי, רבי אלעזר בן עזריה, רבי יוסי הגלילי. עכשיו יש חכמים. חכמים משמע זה דעת הרבים. נביאים שביניהם אמרו, תקנו להם לישראל, שיהיו אומרים אותו, שיהיו אומרים אותו על כל פרק ופרק ועל כל צרה וצרה שלא תבוא אליהם לישראל, שנגלים אומרים אותו על גאולתם. אז כתוב כאן שני דברים, אומרים אותו על כל פרק ופרק ועל כל צרה וצרה שלא תבוא אליהם. מה זה על כל פרק ופרק ועל כל צרה? כל פרק ופרק, היינו, שיש חגים שאומרים בהם את ההלל, ואלו הם פסח וסוכות, וזה מה שכתוב בנביא ישעיהו, השיר יהיה לכם כליל יתקדש חג. לילה מקודש לחג טעון שירה, שלא מקודש לחג לא טעון שירה. זאת אומרת, ראש שנה זה מקודש לחג, אבל ראש שנה אמור מלאכי אשר היה לפני הקדוש ברוך הוא, מפני מה אין ישראל אומרים שירה לפניך בראש שנה ביום הכיפורים? אמר להם, מלך יושב על כיסאי דין, ספרי חיים, ספרי מתים פתוחים לפניו, וישראל אומרים שירה לפניי, דברי חנוכה, אז למה אומרים שירה? הרי זה לא נקרא התקדש חג, משום ניסה. פורים דאיכא ניסה לימה, אמר רבי יצחק, אומרת הגמרא בערכין, שאין אומרים שירה על נס שבחוץ לארץ. אמרתי כפלא, רבי נחמן בר יצחק, הרי יציאת מצרים, זה נס שבחוץ לארץ ואומרים שירה? תשובה, עד שלא נכנסו לארץ ישראל, הוכשרו כל הארצות לומר שירה. נכנסו לארץ, לא הוכשרו כל הארצות לומר שירה. רב נחמן אמר, קריאת המגילה, זהו ההלל של פורים. רב אומר, אקתי עבדי אחשוורוש ענן. אז מה יוצא? שיש לנו שני דינים של שירה. דין אחד, השיר יהיה לכם כדי להתקדש חג, וזה בחג. ודין שני, משום ניסה, משום הנס. ולכן, הגמרא מסכת פסחים שהזכרנו, מביאה את כל הניסים שהראו לישראל, והם יציאת מצרים, קריאת ים סוף, ניצחון המלכי כנען, דבורה, ברק, סיסרא, חזקיהו, סנחריב, כולם ניסים, וכתוב נביאים, תקנו להם לישראל. אז משמע, שזה דאורייתא או שזה דרבנן? זאת השאלה. אז אומר הרמב"ן, למה התפלא הרמב"ם על ההלל? שהצטווה משה בסיני, שיאמרו ישראל במועדיהם, שירה לאל, על מה? במועדיהם מצד המועד שהוציאה ממצרים וקרא לנו את הים ובדענו לעבודתו. אבל איזה שירה נצטוו ישראל שישירו? שירת אז ישיר משה או שירת הבאר? איזה שירה ישירו? לכן מה שואלת, הלל זה מי אמרו, מי תיקן את הנוסח של ההלל? בא דוד ותיקן להם את ההלל הזה שישירו בו. זאת אומרת, שמבדיל הרמב"ן בין מצוות השירה לבין תוכן השירה. אומר הרמב"ן שספר תהילים הוא מחובר מכל השירות והתשבחות שנאמרו לישראל ברוח הקודש. מהם מזמורים שחיבר אדם הראשון, מהם מזמורים שחיבר אברהם אבינו, מהם מזמורים שחיבר משה, תפילה למשה איש האלוהים, מהם מזמורים שחיבר דוד. לכן מה שאמרו הלל זה מי אמרו, הכוונה לא מי חידש את החיוב של ההלל, אלא מי תיקן את הנוסח של ההלל. אז הדעה הראשונה אמרה שמשה תיקן את הנוסח של ההלל. אחר כך יש לנו דעה שאומרת דבורה וברק וסיסרא, כלומר מי תיקן את הנוסח של ההלל. אבל החיוב לומר ההלל הוא חיוב דאורייתא. מאיפה הוא חיוב דאורייתא? מה המקור שיהיה חיוב דאורייתא? אז אומר הרמב"ן, א', שזה אולי הלכה למשה מסיני, ב', שזה מצוות השמחה, שכתוב יום שמחתכם ובמועדכם ובראשי חודשכם. אז כתוב כבר ביום שמחתכם ובמועדכם, מועדכם כבר כתוב. מה זה ביום שמחתכם? אז אומר אבן עזרא, כששבתם מארץ אויב וקבעתם יום שמחה, התורה אומרת, ותקעתם בחצוצרות עלותיכם ועל זבחי שלמכם, ועיקר השירה בפה, ונצטווינו בשמחת השיר על הקורבן. אז אם כן יוצא שמצוות השירה, מצוות אמירת הלל, כתובה בתורה. ואם פרשת השבוע זה התוכחה של בחוקותיי, הרי התוכחה של פרשת כי תבוא אומרת, תחת אשר לא עבדת שם לוקחה בשמחה ובטוב לבב. איזה עבודה שהיא בשמחה ובטוב לבב, ואומר זו שמחה, זו שירה. אם כן אומר הרמב"ן, לכן הבהג מנע את ההלל דאורייתא. לא בגלל שהנוסח של ההלל הוא דאורייתא, אלא החיוב להודות הוא דאורייתא, אבל הנוסח יש כאן מחלוקת תנאים, מי תיקן את נוסח ההלל? עד שאומרים חכמים, נביאים שביניהם תיקנו להם לישראל, שאומרים אותו על כל פרק ופרק הסברנו, ועל כל צרה וצרה שלא תבוא עליהם, כשנגלים אומרים אותו על גאולתם. אז אם כן יוצא, שאנחנו מקיימים בזה תיקון חכמים, שתיקנו את הנוסח של ההלל, אבל חובת אמירת ההלל היא חובה דאורייתא. וכך הרמב"ן מסביר, לכן שבעל החוק גדולות מנע את ההלל בכלל מצווה דאורייתא, לא בגלל שכתוב בתורה נוסח של ההלל, אלא מהתורה יש מצוות השירה. ורואים את זה במדרש חז"ל, שחז"ל אומרים על הפסוק ויאמרו לאמור, ויאמרו לאמור, אז אשיר ישראל את השירה הזאת. אומר המדרש, הבאתי את זה כבר כמה פעמים את המדרש הזה, אז אשיר ישראל את השירה הזאת, אמר הקדוש ברוך הוא, לאילו הייתי מצפה מבריאת העולם, שאברהם אבינו הצלתי אותו מכבשן האש ולא אמר שירה, הצלתי יצחק מן המאכלת ולא אמר שירה, את יעקב מאנשי שכם ולא אמרו שירה, עד שראו ישראל על הים ואמרו שירה, אז ימלא שחוק פינו. זה אומר הקדוש ברוך הוא, לאילו הייתי מצפה. ולמה כולם לא אמרו שירה? לא בגלל שיש כאן כתרוג על האבות הקדושים שלא אמרו שירה, אלא אין אומרים שירה אלא הנס הנעשה לכלל ישראל. לכן כל התנאים החשובים בפסחים הזכירו ניסים שנעשו לכלל ישראל, ברק וסיסרא ויציאת מצרים וסנחריב, אבל האבות הקדושים עדיין לא היה עם ישראל, היו יחידים. אבל נס שנעשה לעם ישראל, מצווה לומר עליו שירה. אז זה פסוק אומר, ויאמרו לאמור. מה זה ויאמרו לאמור? תמיד לאמור, זה לאחרים. אבל פה מי זה אחרים? אז אשר משה ובני ישראל, אז מה נשתנה לאמור זה מכל לאמור שבתורה? שכל לאמור שבתורה מדבר השם למשה לאמור, אומר השם למשה את התורה, לאמור לבני ישראל. אז משה לימד את אהרון, אחר כך לימד את הזקנים, אחר כך לימד את ישראל, אז לאמור זה לאחרים, אבל פה מה זה לאמור? אז אשר משה ובני ישראל שירת השם ויאמרו לאמור, אומר הקדוש ברוך הוא, הגיע השעה שעם ישראל יאמר שירה, לזה הייתי מצפה שנס נעשה לעם ישראל שהם אומרים שירה, ויאמרו לאמור לדורות, שלדורות תאמרו שירה, כך אומר המדרש וירושלמי. מהו לאמור? לאמור לדורות, אמרו שירה על כל נס ונס שנעשה להם. אז מה פירוש הביטוי לאמור לדורות, אמרו שירה על כל נס ונס שנעשה להם? אומר החתם סופר, שעצם הקביעה של יום טוב, של פורים וחנוכה, זה דאורייתא. למה? מדין שירה. לאמור שירה על נס שנעשה לעם ישראל. אבל איזה שירה נגיד? כתוב בתורה נגיד שירת ההלל, אולי נדליק נר חנוכה. מהי השירה? אז אומר הרמב"ן, אומר החתם סופר ככה, מי שלא עשה שום זכר, נע כמו בן גוריון, לא אמר לו תחנון ולא שירה, הוא לא קיים את המצווה שעוד היה להשם, אמנם לא אמר תחנון, אבל לא אמר שירה, והרי מצווה להודות להשם, אז יש אומר אחת אומרים, יש מצווה דאורייתא. אבל מה היא השירה הזאת? על זה כתוב בגמרא, נביאים שביניהם תקנו, או יש דעה אחת, משה אמר הלל, אז בדבר מקור הלל, מחלוקת תנאים, מי תיקן את ההלל? האם משה, האם ברק, האם יהושע בן נון, האם חזקיה, או הדעה של חכמים, נביאים שביניהם תקנו, אבל יש בזה קיום מצווה דאורייתא, של ויאמרו לאמור, לאמור לדורות, שיזכרו את השירה הזאת לדורות, ויגידו שירה על כל נס ונס שנעשה להם. אז זה מצווה דאורייתא. כך יוצא, לפי החתם סופר. אבל הנציב אומר, מה זה ויאמרו לאמור, לאמור לדורות? שכמו שקרו ניסים על הים, לדורות שאני עושה להם ניסים, מצווה להם לומר שירם על כל נס ונס. אבל באותו שנה לקבוע את הנס לדורות, האם זה גם דאורייתא? או שלקבוע את היום של הנס זה כבר דרבנן? אז החתם סופר אומר שהפסוק למור לדורות משמעותו, שלדורות שקובעים את היום בזכר לנס, זה דאורייתא באותו יום. כלומר, עיקר ההודיה על נר חנוכה ועל פורים ועל יום ירושלים ויום העצמאות, לפי החתם סופר זה דאורייתא. אבל לפי הנציב זה דרבנן. באותו שנה זה דאורייתא, זה נקרא למור לדורות שיעשה להם ניסים. אבל הקביעה לדורות היא דרבנן. אבל באמת מצאתי שמדרש הגדול לשמות אומר ככה, מצאנו מהתורה לנביאים הכתובים שצריך אדם ליתן שבח והודיה להשם על מעשה הנס. מהתורה מנין יכתיב למען תספר בו, זה לבנך ובל בנך. וכן הוא אומר למען ספר השמי בכל הארץ. מן הנביאים שכתבו חסדי השם אזכיר תהילות השם, שמצווה להזכיר את תהילות השם, ונאמר ואמרתם ביום ההוא הודו להשם קראו בשמו הודיעו ואים על עלילותיו, ונאמר יודו להשם חסדו נתן לבני אדם. וכן המדרש תהילים פרק כף ב', אמרו ישראל לפני הקדוש ברוך הוא ריבונו שלנו, כבר זה לנו כל הניסים האלה, אנחנו נהיה כפויי טובה, מה יש לנו לעשות יותר? לומר לפניך שירות בתשבחות, אז ישיר משה. משמע כל מי שנהנה מן הנס יש לו חובה להודות. יוצא אם כן לסיכום העניין, שמהמקור של הפסוק ואמרו למור, יש לנו מקור שיש מצווה לומר שירה על ניסים שעשה איתנו הקדוש ברוך הוא, והן ביום ירושלים והן ביום העצמאות, ולפי החתם סופר זה אפילו קיום של מצווה דאורייתא. אבל לפי הנציב זה מצווה דרבנן, איך שלא יהיה, ההלל הזה תקנו אותו נביאים לומר אותו על כל צרה וצרה ועל כל פרק ופרק. אז אם כן יש מצווה לומר על כל צרה וצרה, אז מלחמת ששת הימים זכינו לשני דברים, קודם כל להצלה ממוות לחיים, ושנית לשחרור ירושלים ושחרור כל ארץ ישראל מידי אויבים, שעד עכשיו נתקיים הפסוק שאמו עליה אויביכם היושבים בה. עכשיו זכינו ליישוב ארץ ישראל, וזכינו גם ליישוב של גוש קטיף ויישובי השומרון. ואל תגידו הרי עקרו לנו את גוש קטיף, אנחנו נאמר הלל, אנחנו מפסיקים להגיד תפילה לשלום המדינה, אנחנו תולים דגל כתום, אנחנו לא שמים דגל יום העצמאות, דגל עולמה, אלא שאריק שרון החריב את גוש קטיף. תשובה לדבר, שמי שברוגז עם החזן לא עומד בקדושה, עוד שהחזן לא מסלסל כל כך יפה בקולו, ומי שאנחנו חושבים שאנחנו נלמד את הקדוש ברוך הוא איך יהיה מהלך הגאולה, ולא כבר ביציאת מצרים כתוב בפסוק דומה דודי לצבי, מה הצבי נגלה ונכסה, נגלה ונכסה, אף הגואל נגלה ונכסה. לכן רואים להוקרה יישובי גוש קטיף, שלמרות העקירה המשיכו במרץ ולא איבדו את אמונתם ואת חילם ואת אמונתם בקדוש ברוך הוא, וקימו יישובים חדשים ולמרות.